אתה יודע מה מדהים לי? שבאמת, כשאני אוהבת תוכנית, אני באמת מעלימה עין מהדברים שלא באו לי טוב. הדבר הזה לא בא לי טוב. לא אהבתי את הקו הלילה הזה, ודאי, בסדר, יאללה, שמתי את זה בצד. מדהים.
אני מרגישה שזלזלו בנו כל כך עם התוכנית הזאת.
לעולם לא נראה עוד פרק של זה.
שלום וברוכים באים לתוכנית הבאה, אני אביאל.
ואני אדיה.
והיום...
נוספתי ראים... ו... אני אדיה.
זה הכל בסדר. זה לצערנו בזום, אבל אנחנו איתכם. היום ראינו את חיי המין של בנות הקולג' סלש מכללה.
כן, כן, כן.
לא מכללה, אבל קולג'.
אז... זה קולג'. האם אתה ידעת שאליעזר בן יהודה רצה לקרוא לאקדמיה מכללה? לאקדמיה הוא רצה לקרוא מכללה? לאוניברסיטה הוא רצה לקרוא מכללה. ובסוף מכללה נהייתה משהו אחר.
ואז זה היה הפוך. אם כאילו, אם הוא היה קורא לאוניברסיטה מכללה,
אז אולי המכללה הייתה אוניברסיטה. נכון מאוד? טוב, זה לא קרה. כן, כן. כמו מה התוכנית הזאת נשמע? כאילו, כשאתה שומע את השם,
אני חשבתי, אני לא יודע אם אתה שומע את השם, אבל אני חשבתי אחרי שראיתי את הפרק הראשון, אני ניסיתי כמה פעמים לראות את הפרק הראשון, רק היום באמת הצלחתי, כאילו לראות מההתחלה עד הסוף, וזה כאילו הרגיש לי כמו ניסיון לעשות גרסה מעודכנת של סקס ועיר הגדולה, נכון? או שזה רק אני?
זה ממש רק אתה.
כי זה ארבע בנות, כל אחת עם ה... כאילו,
וואי, נציג ארכיטיפות
פגישה.
מה פתאום? מה פתאום?
אבל המחשבה הזאת נעצרה כשניסיתי לכתוב מי זאת מי, והיה לי רק בלה שווה סמנטה, ואז הכל נתקע, לא היה לי עוד.
גם בלה היא לא סמנטה, מה פתאום? לא, לא, לא.
אז יאללה, עדי איתך, מה את חשבת?
רק רוצה להגיד לגבי סקס והעיר, שהם, סקס והעיר הם חברות, אנחנו מכירים אותם כחברות. כאן אנחנו פוגשים אותם ביום הראשון של הקולג', אנחנו...
זה האוריג'ן סטורי, זה האוריג'ן סטורי, זה לא...
בסדר, אבל זה חלק מה... כאילו, זה ממש... ככה זה מתחיל, כאילו, זה לא שיש את המישהו אחד החדש. כולם חדשות. אני לא חשבתי שזה גרסה של סקס בעיר, אם כבר חשבתי אולי שזה סוג של גרסה קצת יותר בריאה בנפשה של גרלס, אבל ממש גם לא, זה... אני, האמת שאני ממש חשבתי שהשם המוזר של התוכנית הזאת ממש עולם אותה, לפחות על פי הפרק הראשון. כאילו, אני, כמובן, שכשאני שלחתי לך על התוכנית הזאת, אני לא באמת, כאילו, אני לא ראיתי, לא ראיתי כלום. רק שאלתי את אליסה, חברה שלי, תני לי המלצה לאיזו שדרה שקל להיכנס אליה, ואז היא אמרה לי, וואי, אני ראיתי את זה, ופשוט היה לי ממש כיף. ואמרתי, טוב, נשמע מעולה. ואני חושב, כאילו, אני ממש לא חוויתי את זה מצד אחד זה לא היה פורץ דרך בשום צורה, מצד שני זה לא היה מחזור של שום דבר אחר בעיניי.
אני עוד לא אגיד, נעשה את האינטרו נראה לי, ואז ככה נפתח, בסדר?
בבקשה. אז 10 מילים זה עליי.
יאללה.
4 בנות בקולג' חיות את החיים, והם הכירו רק עכשיו. טוב, ארבע בנות שהן נהיות שותפות בדירה בקולג' חיות את החיים, סימן קריאה.
למה חיות את החיים הזה חשוב?
אני לא יודעת, אני לא צריך לקרוא את זה, כי הן לא עושות כלום. The sex life of college girls זה לא בסדר, סבבה.
לימודים לא ראינו שם, זה בטוח.
לא, לא ראינו.
וגם כנראה...
אבל זה קצת... זה קצת היה לי נחמד, כי כבר כמעט אין לי מקרים שבהם אני ממש כאילו נכנסת למשהו שהוא, כאילו, זה כמו סדרת נוער כזאת, ואני כבר פחות מתחברת לדברים כאלה. כאילו זה היה לי כיף, כי הייתי, כאילו זה החזיר אותי למקום שבו הייתי בכיתה י', שהייתי אומרת לעצמי, וואו, זה מדהים, זה להיות בקולג' באמריקה, וואו, כאילו, קצת הרגשתי את הכמיהה הזאת שהייתה לי כנערה.
מתחברת למשהו שאני אגיד אחר כך, אבל אני יוצר את עצמי כדי לעשות את הפתיח. אז ככה, סדרה החדשה של HBO Max, מבית היוצר של מינדי קיילינג, שחררו כמעט את כל 10 הפרקים בבת אחת. וויטני היא אני אגיד, זה מה זה מחולק גזעית שזה כואב לפעמים. וויטני בחורה שחורה עם אמא סנטורית, הסנטורית של וושינגטון, אני לא הבנתי מי הראשונה השנייה, אבל כן הלאה, שכל כך חשוב לה ללוות את הילדה לקולג' שהיא מנהלת ראיון ב-CNN תוך כדי, כי הרי מה יותר חשוב מלקדם את עצמך. במהלך הפרק אנחנו מגלים שהיא יוצאת עם המאמן של הקבוצה, רק לא הבנו איך היא הכירה אותו ולמה היא לא יודעת עליו קצת יותר פרטים. לא היה ברור כן, איך היא הכירה כאילו אותו קודם. אותו. לא ברור, אבל איך.
כאילו, זה מה ששאלתי את נדב.
לא היה ברור.
אני לא יודעת.
לא היה ברור. בלה היא בחורה ממוצא ההודי, נפרדת מההורים שדוחפים אותה לעבר הילדותיות, והיא רק רוצה להתבגר, כמו שבן אפלק עשה את קעקוע הפיניקס על הגב שלו, שזה נחשב אחת הטעויות הגדולות של שחקן אי פעם. אז ככה היא רוצה להתבגר, והיא כל בן שעובר, כל זכר שעובר שם...
כן, מדברת הרבה על דיקס וטרייד זה סקס פור, לא יודעת איך לקרוא לזה.
לא אמרתי
את השמות... משתמשת במין כדי לקדם את עצמה.
לא אמרתי את השמות של השחקניות, אז אני טיפה אחזור אחורה. וויטני, השחקנית זאת אליה שנל סקוט, בלה היא אימרית קור, סליחה אם הבאתתי את השמות. אני מגיע לקימברלי, שהיא לבנה ענייה, ועם אבא רגשן, זה כל מה שאנחנו יודעים עליה. יש, היא דמות די מביכה, והחבר שלה, אנחנו חושדים שהוא גיי בהתחלה, אבל כנראה שלא.
כנראה שהוא סתם דוש, ויש לו יותר מדי שערות בכל הגוף.
וראינו הרבה.
זה היה קשה לצפייה.
אבל זה נועד קצת להכניס לנו משהו, שכאילו לא כולם נראים אותו דבר בתוכנית.
כן.
ואותה משחקת פולין שלמי, שתשאלי אותי אם היא קרובת משפחה של טימותי, אני לא יודע. הם לא דומים, זה בטוח.
אבל אתה יודע מה מעניין? ממש מתאים לפולין.
כן, יש משהו.
מתאים לה.
האחרונה בחבורה של הארבע היא לייטון, אותה משחקת, דמות משחקת על ידי רנה ראפ, והיא עשירה עם חברות דוחות ואח שכולן מתאהבות בו, מניו יורק, ואח שכולן מתאהבות בו בהזדמנות הראשונה. אלה הדמויות שלנו, פלוס יש המון דמויות משנה, אני אומר את זה בתור דבר
המון,
חיובי.
המון, המון, המון.
המון כן. דמויות משנה, כבר...
זה לא תמיד דבר ראשון. חיובי, אבל זה מאוד נחמד.
זה חיובי מבחינתי.
זה מאוד עשיר ו...
ואותנטי. אותנטי. כן. יש הרבה אנשים על המגרש, הרבה אנשים כשאת הולכת ליום הראשון שלך באוניברסיטה, נתקלת
נכון, מהרבה אנשים. נכון, נכון. קנה בהם שוב, עכשיו שאתה אומר את זה.
אני לא רוצה לחזור ליום הראשון, אבל בסדר.
וואו. איזה מוזר שבעצם אנחנו מכירים היום הראשון באוניברסיטה, אבל נכון. לא הכרנו.
אבל שיחה, אני מאוד לא מובך מסיטואציות חברתיות חדשות, אולי עד פחות, ולכן לא מעוניין לחזור לרגעים האלה.
כן, לא, אני בעיקרון השתפרתי בזה, ביום הראשון האמיתי, כאילו כשהייתי בת 3, אני הרגשתי כל הבוקר, כאילו אני עוד שנייה הולכת להקליט, כאילו, ממש זוכרת את ה... בדיעבד זה היה נחמד.
רוצה אוקיי. להתחיל לדבר על מה קרה, רוצה לדבר... כן. אני איתך.
אז אוקיי, אז אני אתחיל מקימברלי, כי נראה לי שהיא הראשונה שפגשנו. לקח לי רגע, כאילו לקח לי כמה רגעים להבין מה היא, כי ההורים שלה זה מאוד ברור שהם כאילו, הם כאלה גזענים של פעם, כזה הם פוגשים את ההורים שלה ההודית, והם אומרים לה כזה, יש לנו מסעדה הודית בשכונה, אבל אף פעם לא חלתי.
אני חושב שהם יותר בורים מגזענים, כאילו הם לא מכירים.
כן, אבל הם גם גזענים. טוב, אני מבינה מה אתה אומר, כי הם לא היו רעים, כאילו. מאוד, כן, מאוד, מאוד לא התכתבו, לא יודעת איך לקרוא לזה. עכשיו, היא, משום מה, בהתחלה, אני חשבתי שהיא כאילו, כן, יש לה מודעות, אבל לאורך הפרק אנחנו מבינים שגם לה אין. למעשה, די בתחילת הפרק, שהיא מגיעה לעבוד באיזה בית קפה, ויש שם עובד שחור, שזה, כאילו, זה חלק מרכזי מהעלילה של הפרק, יש שם איזה בחור שחור, ואז היא אומרת לו, וואו, זה פעם ראשון. כן, בשם קנען. זה פעם ראשונה שיש לי חבר שחור, ואז הוא כזה מסתכל עליה, ואתה אומר, וואו, היא כמו ההורים שלה, כאילו. ואז היא כאילו, זה לא בסדר שחור, להגיד אפריקאי, מה להגיד, כאילו, ואז, נחמד, פשוט נחמד, ואז הוא עובד עליה, שיש לו סיפור חיים ממש קשה, והיא כאילו מאמינה מאוד חמוד, וגם מה שקרה איתה בפרק הזה, היה לדעתי מאוד חמוד. לא הסיפור עם החבר שלה, הסיפור עם שאר העובדים, שהיא התעצבנה בשבילו בשלב מסוים בפרק, כאילו הוא מנקה איזה משהו, הבחור השחור, ועובר שם איזה מישהו אחר, וזורק משהו על המצפה, כאילו כדי שהוא ימין. והיא יוצאת עליו.
אבל גם לזה היה... יש כינוי, קוראים לזה שתלטנות לבנה וניחוס ובלבלבלב. הכל בעייתי, וכאילו אפשר לתקן את זה בזה ש... זאת שכותבת את הסדרה מינדי קיילינג, היא בעצמה הודית, בת למאגרים, בלה בלה בלה, אבל אני הרגשתי שזה היה מאוד מתאמץ, מזיע, כבד.
באמת? וואי, אני ממש הרגשתי שהם כאילו לקחו, כאילו נגיד כל הקטע הזה שהם יורדים עליה וממציאים את הסיפורי חיים הקשים שלהם, והיא לא מבינה. כאילו הרגשתי שבכל סיטואציה אחרת, הסוג המסוים הזה של מבוכה היה לי מאוד קשה, ופה זה איכשהו עבר לי נחמד. הכל היה חמוד, גם הקטעים כאילו היותר כבדים היו באיזו אווירה כלילה. אווירה שמתאימה לגיל 18.
כשכולם נפגשות בחדר, יש איזשהו מפגש עם המדריך של הקומה, whatever, house, זה הזכיר לי את הדמות הזאת מפליסיטי.
נועל.
של נועל.
נועל.
אז נכון, כן. אז כשכולם נפגשו איתו, וזה סטודנט זר עם מבטא כדי, לא יודע מה, להצחיק אותנו, אז הייתה מישהי שהייתה אינפלואנסרית, והם כאילו בודקות כמה עוקבים יש לה, כמה זה, הרגשתי כל כך זקן, אמרתי, זה באמת לא, זה השלב שאמרתי, זה לא בשבילי, אני לא חושב שזה רע, אני פשוט חושב
שהם לא מעוניינים בי. כן, הם מעוניינים בי, למרות שכאילו, מבחינת גיל,
את הגבול העליון של מה שהם מעוניינים בו.
אבל מבחינת תחומי עניין וזה, אתה מבין שאני חצי מהיום בעבודה, אני מתעסקת בטיק טוק. כאילו, זה לא מרתיע אותי.
לא, אבל להגיד כמה עוקבים יש לי, באמת, אני לא יודע לחמת. אני לא יודע כמה זה הרבה.
שמת לב גם שהאינפלואנסרית הייתה בכיסא גלגלים, כמובן.
לא, פספסתי זה.
היא הייתה בכיסא גלגלים. יש הרבה דברים שאני, כאילו, מצד אחד מרגישתי שלהיות היום בני נוער זה מחריד, אבל יש דברים שהם, לא יודעת שזה ממש אוויר לנשימה, כאילו, זה שאין אף אחת שמנה, אוקיי? אבל לייטון היא לא גפרור.
כן, שמתי וואלה, לב לזה, שמתי לב לזה.
היא מידה 42 ואולי 44.
לא יודע מה המידה שלה, אבל שמתי לב שהיא לא הקלישאה של השירה בלונדינית רזה, היא לא הקלישאה. היא בן אדם
רגיל כל שם. כן, היא אפילו לא שמנה.
לא, ממש לא. בן אדם רגיל. זה מאוד מגוון מבחינת מידות גוף, מבחינה גזית, מבחינה זה. סבבה. פשוט לי זה הרגיש עדיין מריח מזהה, ויכול להיות שהפרק השני לא, ויכול להיות שאחר כך זה כבר רץ טבעי, אבל זה הרגיש לי יותר מדי. אני תוהה על מבחן בהחדל, כנראה לא עובר.
בסדרה לא, הוא שלא עובר. מה פתאום? אבל כבר השם של הסדרה לא עובר.
אפילו זאתי שאנחנו תכף נדבר על הסיפור של בלה, כי לדעתי הוא הכי קונטרוברסלי פה, זאתי שרוצה להיות קומיקאית, לא מצליחה, או לא, או בסיפור, לא מגשימה את החלום
מראש.
שלה, בלי לעשות קצת דברים ששמענו בחדשות לאחרונה, שהפכו אנשים למפורסמים, במקום שהם ירגישו בושה במעשים שלהם.
כשהיא מנסה להתקבל לאיזה, כאילו, מערכת של, מה זה, עיתון?
עיתון קומי שהצמיח כותבים בסגנון, אנשים שעברו ל-SNL פוטנציאלי.
כן, אבל שבשלב ראשון זה גם היה מצחיק שהיא יושבת והיא כזה וואו, והם כאילו, כן, יש מישהו שהוא עוזר של כותב של איזה תוכנית בוקר במשהו.
לא, ברור למה זה יליב אותה, ברור למה זה יליב אותה.
ברור, זה מדהים.
הם גם עושים את זה הכי קלישאתי טוב, שהם אומרים, קומדיה על משפחה לבנה, כאילו, בדיוק מה שיש מיליון ממנו.
כן. אני רציתי לכנות מה שהיא עשתה, קשר מיני חברי.
אני מצטער על זה שהזכרתי, ואני אכחיש כל קשר שהזכרתי.
סבבה. בלה מוצאת את דרכה אל תוך המערכת הזאת שהיא רוצה להשתייך אליה, אבל לא בדרכים המקובלות, וכמובן אחר כך היא מסתכסכת עם שתי הנשים היחידות שיש בצוות.
לא היה צריך את זה, ממש לא היה צריך את זה. לא היית אתה מסתכסכת עם החברות, היא הייתה צריכה לחיות את השם של זה, ולאו דווקא בגלל שהיו להם חברות.
כן, היא לא מתביישת בזה, אבל כשלעצמה, היא כאילו, אני סקס פוזיטיב, אוקיי, זה לא עובד כלום.
היא כן מתביישת בזה, אחרי שהבנות הזוג של הגברים שהיא, אני לא רוצה להגיד ניצלה, כי זה לא נכון, אבל שהיא קיימה איתם אינטראקציה, נגיד את זה ככה, תופסות אותה,
וואו, זה ניסוח
הכי. אני לא, אני, כי אני לא, כי זה, כי זה
פשוט, כן, כן,
עלילה לא טובה.
כן,
אין
זה,
לי, אין לי
זה
בעיה
זה
שיש
לא
השלכות,
היה,
אבל לא ככה. כאילו, השלכות צריכות להיות שלה כלפי עצמה.
אתה יודע מה מדהים לי? שבאמת, כשאני אוהב את תוכנית, אני באמת מעלימה עין מהדברים שלא באו לי טוב. הדבר הזה לא בא לי טוב. לא אהבתי את הקו הלילה הזה, ודאי, בסדר, יאללה, שמתי את זה בצד. מדהים.
לא, זה בסדר, זה בסדר, אבל הייתי רוצה, אני לא, אני כנראה לא אמשיך לראות, אבל הייתי רוצה שההשלכות יהיו בינה לבין עצמה, ובפרקים הבאים. לא הייתי צריך את זה בפרק הראשון, ולא הייתי צריך שזה יהיה בגלל שיש להם חברות. מה, זה הפונקציה המטרידה פה?
לא. אולי ההשלכות יהיו, אל תדאג.
שמעת, אני מניח שראית ארץ נהדרת ואיזשהו חיקוי שהיה שם.
לא.
כולל, אני מצטט עכשיו את ארץ נהדרת ובלי קשר לזה.
של אתי גרייס.
היה שיר, היה שיר, והשורה הכי משמעותית שם, הכי כואבת, הכי צינית, הייתה שם, תזהיר את הווייף מאתי גרייס. וזה פשוט התנגן לי בראש בזמן הדבר הזה. אבל כמובן שזה לא אישו, ואנחנו לא מדברים על זה כרגע, ובלה בלה בלה. אני רוצה להפנות לעוד סיפור אחד שהיה חלש, וזה מנסים, אח של לייטון מנסה לשדך אותה עם איזשהו חבר שלו, ומגלים, אני רוצה להגיד מגלים עם מרכאות וזה, כי זה היה כל כך לא דרמטי,
שהיא
למעשה אוהבת בנות.
כן. טוב, כאילו, כמובן השאלה
שכל מי... לא היה ברגע הדרמטי, כאילו, פשוט תהיה עם בנות.
אני ממש חושבת שזה היה... כאילו, טוב, זה כנראה מה שהופך, אמור להפוך את העלילה למעניינת, אבל השאלה הייתה כאילו, למה שמישהי שהיא כאילו סופר כזאת, היא לא מיושנת, והיא מניו יורק, למה שהיא תהיה בארון בכלל? כאילו, הכל היה כזה, שוב, אני מניחה שזה מעיד על עצבות כל מיני דברים, אבל זה בעיקר היה לא מובן ולא כל כך, לא כל כך מעניין, אני לא יודעת למה.
בעיקר אחרי שראינו... מוקדם יותר בפרק, שתי יציאות מהארון שהיו קומיות לחלוטין.
וואו, מדהים.
הוא אומר, אני חייב לספר לכם, אני גיי, ואז יש לי עוד אומר, גם אני. כאילו, זה היה כזה...
לא, הוא כזה, אני הייתי... תקשיב, זאת הייתה כתיבה טובה. זה היה טוב.
זה היה סבבה, זה היה סבבה. אבל אחרי זה, הרגע שלה נראה חסר ערך.
הרגע שלה, לא, הרגע שלה היה חסר ערך, אבל הם יושבים, והבחור אומר, תקשיבו, אני כל ה... כאילו, זה במפגש הזה עם המדריך, משהו, והוא אומר, אני כל התיכון הייתי בארון, ואמרתי לעצמי שברגע שאני מגיע לקולג' אני יוצא מהארון, אז תדעו כולם, אני גיי, עכשיו הוא גם נראה הכי גיי, אז זה קורה, כאילו, אף אחד לא חשב אחרת, ואז הוא לידו אומר כזה, אני יצאתי מהארון בגיל 12, כולם כאילו,
זה היה כתוב.
זה היה פשוט... זאת סדרה שהיא, וואי, כבר הרבה זמן לא זוכרת שראינו כזאת. היא נועדה לגרום לי להרגיש טוב.
השאלה היא למה הדמויות המשניות, זה בסדר. השאלה למה הדמויות המשניות קיבלו שורות טובות יותר מהעיקריות, מהראשיות. זו השאלה פה.
זו שאלה. אני מבינה. אני מבינה, אבל זה לא מספיק מרתיע אותי כדי שאני לא אראה את זה. אני אמשיך לראות את זה.
אנחנו רוצים לדבר קצת על
הדמות. זה, אדם אמר שהוא הראיתי.
הוא איש טוב.
הוא התלהב, הוא נהנה.
או שהוא איש טוב, או שהוא בן אדם ממש טוב.
לא.
תני לו את הקרדיט. אני תוהה לגבי הדמות של לייטון, אם אנחנו רוצים לדבר על הסיפור שלה, או שזה באמת, כאילו ההתנשאות וכל הזה, והחברות לא רוצות אותה.
עם החברות לא, לא מעניין, לא מעניין.
זה היה פשוט כאילו קצת מין גרלס כזה, והם ממשיכו הלאה אחר כך.
זה היה פשוט לא מעניין.
בסדר? אני רוצה להגיד דברים חיוביים. המוזיקה אחלה. אפילו הרגשתי שהיו טיפה יותר מדי שירים בזה. לא, אבל זה הרגיש אותנטי לאיפה שהן, לגיל שלהם, לזה. אני בטח אדבר על זה שבוע הבא, על תוכנית שאני רואה כרגע, אבל אני רוצה להתקדם יותר בפרקים כדי לדבר עליה כמו שצריך, שהפסקול... עוד מותאם לסיטואציה בצורה מאוד מאוד חכמה, וגם פה זה הרגיש אותו דבר. אני ניסיתי להבין, אני חוזר שנייה לסיפור של בלה, שהיא, אמרתי אינטראקציה, קראתי לזה, אז בוא נשאיר את זה ככה, אבל האם אנחנו אומרים לעודד אותה בסוף הסיפור? כי אנחנו אומרים להיות מרוצים מזה שהיא קיבלה את הג'וב הנחשף בזכות אקטימים?
מה זאת אומרת? ממתי אתה צריך... תהיה מה שאתה רוצה.
אנחנו אומרים להיות שמחים בשבילה, כשאת רואה את השם שלה ברשימה, שהיא התקבלה. זה רגע של...
אני אמורה להיות ברגשות מעורבים, וככה הייתי.
אוקיי, אוקיי, אז זה בסדר גמור.
כאילו, זה לא, אין פה שום דבר שהוא חד משמעי, וזה ממש סבבה.
אני, אז היא, סבבה, אז אני מציע
ש... היא בעיניי הייתה דמות הכי מעניינת אפילו. מה זה הכי מעניינת? לא. אבל היא הייתה דמות מעניינת.
מבחינה קומית, היא הייתה הכי קומית, בוא נגיד את זה ככה.
ברור, כן. היא הייתה הכי לאביבול, כאילו, מארבעתן.
אני לא יודע אם הייתה הכי לאביבול, כי הקימברלי הזאת שהיא ווירדית כזאת, זה גם...
לא. מי מתחבר לזה? אלוהים שמור. לא.
ווירד? הרבה.
לא.
אני רוצה רגע לדבר, הדמות היחידה שלא התעמקנו בה מהארבע זאת וויטני.
כי באמת אין מה לדבר עליה כל כך, לדעתי.
היא משחקת כדורגל, היא הבת של הסנטורית, כולם פותחות עליה עיניים, היא מוצאת איזושהי חצי חברה כזאת בקבוצת הכדורגל, ויש לה איזשהו רומן עם המאמן שלא הבנו איך הם הכירו לפני שהיא הגיעה לקמפוס, נכון?
נכון.
ואז לא רגע, רגע השיא במרכאות שלה?
מה, שהיא פוגשת אותו?
שהיא פוגשת...
היא פוגשת, היא עושה כזה ריצה, והיא פוגשת אותו, וגם זאת הייתה סצנה לא טובה, האמת. אין, אתה מבין, כשיורדים לפרטים, אתה... כי זאת הייתה סצנה שברור, מהשנייה שהיא רואה אותו, אתה כבר אומר,
הוא היה מובך, כי היה מובך לפגוש אותו. ואז היא פוגשת את אשתו.
כן, הוא כזה משתכל לצדדים, כן, אז באה אשתו, אז היא אומרת לה, זה דווקא היה נחמד, כאילו שהיא בסוף, כאילו היא הייתה כזה ממש מזועזעת, אבל היא אמרה לאשתו, כאילו, נחמד לחבר פנים לשם ששמעתי כל כך הרבה. זה היה בסדר.
עכשיו, זה רגע שקרה בטלוויזיה, כמובן שזה לא רגע טרי משום בחינה. תשווי את זה לפגישה בין גריי לאשתו של שפרד, אדיסון.
זה לא פייר אפילו שאתה מנסה להשוות. סליחה, לא, אביאל. קודם כל, זאת סדרת דרמה, אנטומיה, זאת סדרת דרמה פרופר, כן? ויותר חשוב מזה, באנטומיה של גריי זה קורה בפרק האחרון של העונה הראשונה. כבר יש לך את כל העונה ואת כל ההתאהבות שלהם, ויש לך את כל ההיסטוריה, ואתה בא לזה עם מטען, פה אתה בא עם אפס מטען.
אני אומר לך, זה אשמת התסריטאים.
כל הפרק הזה הוא הרי הכנה לסדרה.
התסריטאים יכלו למשוך את זה, ואני אגיד לך משהו, שכנראה, האנטומיה של גריי, העונה הראשונה שודרה לפני איזה 17 שנה, לפני
17
שנה, כתבו יותר טוב את אותה הסצנה מאשר פה.
זה לא קשור, כי זה לא אותה סצנה, וזה בכלל לא, מה פתאום? לא ולא, לא. אני לא, אני ממש,
אני הרגשתי,
כפי שאתה רואה, אני נסערת ממה שאמרת.
מינדי קיילינג היא מעריצה גדולה של האנטומיה של גריי. אין סיכוי שהסצנה הזאת לא הייתה לה בראש.
בסדר,
לא,
אז היא רצתה לעשות.
היא לא התעלתה.
אבל אולי היא לא רצתה לעשות אותה בכאלה רמות של דרמה. אולי היא רצתה בפרק הראשון, כמו שבפרק הראשון קימברלי נפרדת מהחבר שלה, ובעצם אנחנו מבינים שכל הסיפור עם החבר זה רק אקספוזיציה לסיפור, אז גם בפרק הראשון וויטני מגלה שזה שהיא שוכבת איתו הוא בעצם נשוי. ובעצם גם הוא האקספוזיציה לסיפור שלה. בסדר?
אני רוצה לגלות לך עוד משהו. לפני כמה שנים, כן. מינדי קיילינג עשתה סרט על איך זה להיות אישה בחדר כותבים בלייט נייט. יש פוטנציאל שהסצנות של בלה יהפכו להיות קופי של הסרט הזה. רק ששם בסרט היה לה את אמה תומפסון בתור המנחה של הלייט נייט, ופה לא יהיה לה שום אמה תומפסון.
מה?
היא צריכה לעשות הרבה חישובים וריזיקות כדי לא ליפול לאותו מקום. הסרט ההוא הוא אחלה, אבל כדי לא להיות באותו מקום, היא כאילו מכניסה כן. את עצמה עוד פעם לחדר כותבים, ללהיות אישה לבד כמעט יחידה בחדר כותבים.
אני כרגע, בגלל שאני לא מכירה את היצירה הזאת של מינדי קיילינג, אני שופטת את מה שראיתי. תדעו, מה זה שופטת? אני לא שופטת. אני מביאה דעה על מה שראיתי.
דעה ביקורתית.
לא, העמדה שלי הכי לא ביקורתית.
לא,
חוץ מכשאתה מנסה להשיבות את זה למפגש של מרדית ואדיסון.
כי תקשיבי, זה רגע טלוויזיוני מסוים, וברור לי שזה נעשה בהרבה מודעות, עם העריצה הגדולה של
שימה. בסדר, אבל זה נראה לך שזה קרה רק באנטומיה? זה מין הסתם סצנה שחוזרה על עצמה במיליון.
לא, אבל אני מניח שזה היה לה בראש. אם אני מכיר את מינדי קיילינג מספיק טוב,
אז אולי רק רצתה לקרוץ לזה, ולא להתעלות על זה, מבחינת הרמת ה...
אבל זה לא היה מספיק טוב בשביל לקרות. לא יודע, אני הרגשתי שזה היה חסר.
גם בעיניי זה לא היה טוב. זה אני מסכימה איתך.
ואני אגיד שכל פעם שדיברו על הבחור שאח של לייטון ניסה לשדך לה, כתבתי ההוא, כל פעם שרציתי להתייחס לה, ורק בסוף כתבתי קורי, אחרי שהם אמרו קורי איזה אלף פעם, אבל הוא היה
נכון,
כל כך שכיח.
נכון,
הם
באמת
אמרו על התענים. הוא כל כך היה שכיח.
הוא גם היה שכיח, וגם היו המון המון דמויות יותר מעניינות. כאילו, דמויות משני יותר מעניינות.
עוד רגע שהרגיז אותי, והוא קלאסי של, של סרטי בנות לדעתי, אני אומר סרטי בנות במרכאות, אבל סרטים רומנטיים, שלפני שהם יצאו למסיבה, כל אחת דווקא פוזה מול הדלת, וממש עשו כאילו, כאילו סנאפשוט כזה של הדבר הזה.
וואו, אני נהניתי מזה. מזה נהניתי בדיוק בדיוק באותה צורה שבה נהניתי מהקלטת וידאו של הסרט הזה של ברבי, שאני הראיתי לך פעם, שמתלבשות בחלל החיצון, מכל סצנה של התלבשות בסרטים, זה... אני מרגישה שמישהו, אני לא יודעת, אני מרגישה שהטביעו לי את זה ב-DNA. סצנה שמודדות בגדים, משמח אותי. עושה לי...
אבל את מבינה בלב. שהם עושים את זה כדי להתחנף אלייך כצופה.
לא אכפת לי. עושה לי נעים בלב. מה אני אעשה?
סבבה, זכותך. אני די סיימתי לדבר על התוכנית. אם את רוצה להגיד למישהו לצפות בזה, זה הזמן.
אני הולכת לצפות בזה, ושכל אחד יעשה מה שהוא רוצה.
מי קהל היעד?
מי קהל היעד? נשים ונדב בגילאי 15 עד 45.
זה לא מעט, זו קבוצה גדולה, פלוס נדב.
זו תוכנית כיפית, זו תוכנית שבאה לעשות לך מצב רוח טוב. אם זה, אם תוכנית על בנות צעירות בקולג' נשמעת לכם כיפית, אז יש סיכוי רב שתהנו ממנה. תוכנית כלילה על בנות צעירות בקולג'.
לא, אני תוהה אם זאת הדרך למכור את זה, בנות צעירות בקולג', כשבפועל זו תוכנית טיפה קלישאתית. אבל כן, כי זה קשה להתעלם מזה.
אני, היה לי כיף. אנחנו לא עושים משולש?
אני אשמח לעשות.
אז סליחה, לא התכוונתי לצאת פסיב אגרסיב.
לא, לא.
אני רואה לי שאתה מתקדם הלאה.
לא, לא.
לדעתי הדיאלוגים היו... כמו שאמרת האמת, הדמויות משנה דיברו יותר טוב מהדמויות הראשיות, לא יודעת מה זה אומר, לא יודעת מה לחשוב על זה, אבל בסך הכל אני הרגשתי, ממש לא הרגשתי שכאילו זרקו עלינו, הרגשתי לא, שהשקיעו.
אני חושב שזה היה טיפה מזיע, אבל זה היה כתוב טוב, זה הכל, אין לי, זה לא, אני חושב שמזיע זה דווקא לא ביקורת רעה תמיד, הדמויות צריכות לחיות,
ואין לזה שום קונוטציה חיובית.
לא, אבל השחקנים צריכים לחיות בתוך הדמות כדי שזה יגיע להם טבעי, וזה בסדר אם בהתחלה זה טיפה לא, זה ממש בסדר. זה נדיר הפיילוטים שאנחנו רואים שהשחקן והדמות כל כך מזוהים אחד עם השני וכבר התחברנו, וזה זה לוקח זמן לפעמים, וזה גם בסדר.
או בכל סדרה של ניקול קידמן שבהם היא מגלמת דמות קריפית מסוג אחר, אבל כולם דמויות קריפיות, אז זה גם מאוד.
כי כל הדמויות האלה חיות בתוך הראש שלה. גם כל הקטע הזה שכאילו היא לא יוצאת מהדמות בזמן הצילומים, גם כאילו אחרי שסיימו לצלם.
היא אישה מטורפת, אני הייתי מפחדת לפגוש אותה בסמטה חשוכה.
זה משהו לא טוב, זה משהו לא טוב איך שהיא מתנהלת.
מה נעשה?
כן, בסדר, לא, אין לי מה לעשות עם זה. אז זה דיברנו על הדיאלוגים. העלילה, אני חושב שהתלהבת.
היא הייתה חמודה, היא עשתה את העבודה מבחינתי.
והמשחק לדעתי היה בסדר גמור.
זה סדרה שהיא לא יותר מסך חלקיה, אבל היא סך חלקיה.
אני אגיד גם משהו חיובי על זה, שאני בטוח שזה משהו שהם תכננו והם עשו טוב. ההורים היו מאוד מאוד מביכים, מעצבנים, כל הדברים הקלישאתיים שההורים עושים, אבל הם עשו את זה טוב במובן הזה שאמרת, יאללה, תלכו, שחררו אותנו כדי שנראה את הסיפור של הבנות. ובקטע הזה זה באמת עבד, וזה באמת מה שהם רצו. כן. אני בטוח שהם אמרו, נעשה את הדמויות האלה כמה שיותר מעצבנות, שאף אחד לא יתגעגע אליהם.
כן.
אז נכון. זה לגמרי הצלחה. דמויות אהובות צנות?
איכשהו אני אבחר את קימברלי לאהובה, מפתיעה את עצמי, אבל היא הייתה מעניינת, פשוט. וסנועה? לא יודעת.
אני אגיד, אני אגיד מראש שזה אולי לא יפה וזה, אבל הסנועה אני צריך זוג, וזה ההורים של קימברלי.
כן.
כי אני אגיד, מובן. את השחקנית ששיחקה את האמא, מאוד אהבתי אותה, הייתה בתוכנית מערכונים שהייתה חיקוי של SNL, שקראו לה Mad TV, והיא הייתה היחידה שמצחיקה שם. אבל עם הזמן אני רואה אותה בעוד ועוד דברים, היא גם בבלקי, היא בלא מעט דברים, והיא פשוט על אותו שטיק כל הזמן, ובאמת היא נמאסה עליי. ופעם היא הייתה הנקודת האור בתוכנית הטיפשית הזאת שקראו לה MTV, אז בעיקר זה עליה, האבא שבוכה כל הזמן, זה סתם היה...
זה היה חמוד בעיניי.
לדעתי זה היה אפיון דמות זול, כאילו להגיד, הוא בוכה, הוא רגשן, ולעצור שמה, בחירה די זולה.
מעניין, אין, זה פשוט, אני מרגישה שבאמת כל עמדה שאני מביאה כאן, היא באמת קשורה פשוט למצב רוח שלי. כי נגיד, היה את הקטע הזה שהיא אמרה, הוא בטוח כבר הפסיק לבכות, וידעת שעכשיו נראה אותו בוכה, ידעת.
נכון.
וזה לא הפריע לי, זה היה מצחיק, שנינו פה גיחכנו.
בסדר, אז באת במצב רוח טוב, זה גם חשוב. והאהובה כנראה קימברלי גם, אני חושב שיש להם איפה להתפתח עם הדמות הזאת. כאילו, הם התחילו בנקודה נוחה, נוחה להתפתח. היא באה בראש חיובי, והיא עושה פדיחות, אחלה, לא צריך יותר מזה. אז סיכמנו.
נכון, יופי.
אתה לספר לנו במה צפית?
אתה תתאכזב, אבל ראיתי רק עוד פרק.
שאל.
אני ראיתי את Resident Alien, שאנחנו ראינו כאן, ואביאל הגדיר אותה כסדרה שנוצרה בשבילו, או משהו כזה, נכון?
אין דרך אחרת להגדיר את זה, זאת תוכנית שאני קהל היעד, אני.
שלום.
קהל יעד.
הייתה מאוד חמודה, הפרק הנוסף שראיתי, קצת היה לי קשה לעקוב, אני אמשיך, אבל...
תקשיבי, האינטראקציה עם הילד, מדהימה. אני לא יודע איך הם חשבו על זה. מדהימה, כי אין דרך להגדיר את זה חוץ מזה.
זה פשוט היה לי קצת...
את גם מתחברת לא לרומן צפייה אולי... שלי, אז בכלל זה עושה אותי מאושר.
אז אני ממש, אולי בגלל שעבר יותר מדי זמן מאז שראינו את זה ביחד, אז קצת איבדתי מומנטום, לא יודעת, נראה, אני כן אתן לזה צ'אנס. פשוט זה פתאום הופיע בסלקום טיווי, אז אמרתי, טוב, זה כאילו משמיים.
זה ככה נראה משמיים, מה שמופיע.
כן. Okay.
זה מה שרצית לספר, כי זה ממש מתחבר למה שאני עומד להגיד.
אני רק קראתי ספר השבוע.
נו, מדהים.
אז זה היה במקום יומן צפייה.
בסדר גמור. אז אני רציתי לדבר על העונה השנייה של דייר חייזר, Resident Alien. הם חזרו לפני שבועיים, כבר ראיתי את שני הפרקים הראשונים. כיף, אדיר, ובפרק הראשון, בסוף הפרק, יש את נוגה ארז. בשיר, לא בדמותה, אבל איזה כיף.
אשכרה.
איזה הפתעה נחמדה, מבחינתי.
האישה הזאת משתלטת על העולם, ואני לא בטוחה למה.
אבל הם הרוויחו את זה, כאילו זה היה רגע מעולה, דברים מפתיעים וכיפי, וזאת עדיין תוכנית אדירה, והם עשו עוד טוויסט על סיפור הרצח של העונה הראשונה, הם כאילו מצאו עוד דרך לעשות עליו טוויסט. שזה גם מאוד כיף, אני לא ארוס לך ואני לא אגיד. ראיתי גם את הדוקומנטרי בארבעה חלקים על ג'אני ג'קסון. אני אגיד, אנחנו בפברואר...
לא ידעתי שיש כזה.
אנחנו בפברואר, ופברואר בארצות הברית זה חודש ההיסטוריה השחורה, אז יצאו שני דברים שאני מדבר עליהם, אחד זה ג'אני ג'קסון, ואני אגיד, הם נורא הציגו את זה, עבדו על זה 5 שנים, והציגו את זה בתור איזשהו עניין חושפני, שהיא סוף סוף נותנת למצלמות להיכנס, ומספרת את הגרסה שלה, וכן הלאה וכן הלאה. זה לא חושפני. אני חושב שאם דיברנו בעבר על הסרט המוזיקלי, על אלניס מוריסט, אז אלניס מוריסט קלעה לשני הדברים שהיינו רוצים בסרט מוזיקלי היום. אחד, לחשוף כמה שאתה רוצה מהחיים האישיים שלך, כי בשנים האחרונות האומנים בעצמם מפיקים את זה, אז זה באמת כמה שהם רוצים לחשוף. נגיד, את לא יודעת על הקשר שלה עם ריין ריינולדס כתוצאה מהסרט על אלניס מוריסט, והיא הייתה 8 שנים עם ריין ריינולדס, כאילו עד שהוא עבר לסקארג'ו, הם לא מדברים על זה, זה לא אישו, אז היא בחרה מה לחשוף. אצל ג'אן ג'קסון היא בחרה לחשוף אפילו פחות, ומה עוד היה יפה בסרט של אלניס מוריסט? כשאת לומדת על השירים הרבה יותר, כאילו היריעה התרחבה של היצירה שלה.
היא גם הייתה מאוד אמיתית, אבל כאילו, זה לא רק על כמה דברים היא סיפרה, זה גם איך היא סיפרה. כאילו, הרגשתי שאני מכירה אותה עכשיו.
נכון. ואז ג'אנט ג'קסון, שאני מכיר, אוהב, אני לא רוצה להשתמש במילה מעריץ, אבל מאוד אוהב את השירים שלה, לא נתנה לי שום דבר על השירים שלה, חוץ מאיזה רגע אחד שהוא באמת מדהים, שאת רואה אותה כותבת יחד עם מייקל את השיר סקרים.
וואו.
זה מדהים, זה רגע מדהים.
וואו.
אבל שאר הסרט לא מלא בדברים האלה, למרות שהם הביאו חומרים של 10-20 שנה של ארכיון.
נו, אז גם אז מה ארבעה חלקים? אז מה עושים כל ארבעה חלקים האלה?
נורא החזיקה את עצמה. הם מדברים על שמועות שיצאו עליה, והיא מתייחסת לשמועות, אבל נגיד, הם מדברים על ה... היא התחתנה 3 פעמים. בפעמיים הראשונות זה היה סוד, לא ידעו את זה. אחד מהניסויים לא ידעו עד שהתגרשה אחרי איזה 5-6 שנים, לא זוכר. זה הרמה של החשאיות שהיא חיה בה. חלק מהמשפחה שלה לא ידעה על הניסויים. מצד אחד, הם כאילו נתנו מידע כללי על הניסויים האלה. מצד שני, היא התגרשה שנה שעברה. הסרט הזה הוא מהשנה. אף אחד לא מדבר על הבעל השלישי. למרות שהיא מספרת שנולד לה ילד, ממי נולד הילד? סליחה, זה מהבעל השלישי. אין שום התייחסות אליו. כאילו, כאילו זה לא היה קיים. היא נורא בחרה מה לחסוך ומה לא.
זה גם סתם יוצר תחושה, זה יוצר תחושה מוזרה, חסרה כזה.
אני קצת מרגיש שיש פה רמאות, כי אם זה לא היה ההפקה שלה, שהיא שולטת בכל אספקט, ברור שהיו מדברים על זה. זה היה חלק מהסיפור. אבל היא בחרה להציג
ולבחרים
מסוימים. אני מבין שהיא בן אדם מאוד פרטי. נכון.
אז אל תעשי, אז אל תעשי את ה...
בדיוק, אל תתני לנו חצי. ונגיד, הם מראים קטע שהתראיינה אצל ג'ימי פלון, שאני זוכר את הרעיון הזה מלפני 2 שנים, והיא מדברת על אלבום שעומד לצאת, ובגלל הקורונה האלבום לא יצא, סבבה. הוא יוצא עכשיו? את רוצה להגיד משהו על זה? כאילו, קורה משהו בעקבות... לא יודע מה, הטור החדש שלה.
הוא פשוט לא יצא מאז?
לא, אבל בחרתם להראות את הקטע הזה מהרעיון בסרט, או בסדרה של 4 החלקים. אתם רוצים להגיד משהו על האלבום? זה היה, כאילו, זה הוצג כזה חושפני, אבל זה לא, נגיד, אמרו שהיא תגלה על מייקל.
ממש מוזר בעיניי שהצלחת לראות 4 חלקים של זה, זה נשמע...
כי אני באמת מאוד מתעניין בה, אבל נגיד, האנשים שהגיעו לרעיון...
כאילו שזה לא rewarding, כאילו.
האנשים שהביאו לרעיין לא היו שם לגמרי. הביאו את האחים והאחיות שלה שזה סבבה, אבל לא את כולם, רק את השלושה שהיא בקשר איתם. כאילו ממש בחרו כל דבר וכאילו גילויים עליה. אז גילוי עליה שהיא עם בן אדם מאוד פרטי. זה לא, אנחנו כאילו, זה ידוע, היא שם מחביאה את הניסויים שלה. ואז כאילו היא אומרת, אני אגלה על מייקל, בלה בלה, בפרק הבא, ואז בפרק הבא היא מספרת ש... כשהיא הייתה בתיכון, הוא העליב אותה. אוקיי, הוא אח שלך. זה קטע. זה את לא הראשונה, את לא האחות הראשונה שלך.
זה גם אחד הדברים הלא מעניינים ששמעתי בחיים שלי.
לא, כאילו בגלל האמירות שהוא העיר לה על המשקל וזה, אז עשו מזה, כאילו מייקל פגע וזה. ואז היא אומרת תוך כדי, היא אומרת, אבל הוא אח שלי, וזה היה כאילו קטע, כאילו כולנו צחקנו. אז לא, זה לא תגלית. קיצור, הרגשתי שזה היה זול, ואם היא החליטה לא לחשוף את עצמה באמת, אז לפחות ספרי לי איך כתבת את השירים. מה היה ההשפעות, מה זה?
נכון, כי זה באמת, זה באמת משהו שהוא...
אותם קלישאות על קונטרול ועל הלעיתים ועל כמה היא הצליחה, אני יודע את זה, תנו לי אקסטרה. אני יצאתי קצת מריר מזה, ובאתי עם המון אנרגיה לזה. כאילו באמת רציתי לראות, אבל יצא פרווה. ועכשיו אני אדבר על דבר השני של בלק היסטורי מן. אז באמת, זו תקופה של או שאת יוצרת אליל שחור או מנפצת אותו. ועשו סדרה, אני חושב גם 4 פרקים, אני לא טועה, על קוסבי, גם ראיתי את כולה ברצף. יכול להיות שזה היה 6 פרקים.
זה נשמע מעניין יותר.
וזה היה קשה מאוד, סופר אפקטיבי, אבל קשה מאוד. הם ממש פרקו את ההיסטוריה שלו, מבחינת ההופעות הטלוויזיוניות והקולנועיות שלו, והסטנדאפ שלו, הראו איך אין סיכוי שעשרות אנשים שהתלוננו שהוא סימם ואנס אותן שיקרו, כי הם מראים בסטנדאפ שלו שהוא מדבר על סם אונס, על שימוש בסם אונס, בסטנדאפ המקורי, הישן שלו, הם מצאו קלטות מאוד ישנות שלו, והם מדברים על משהו שקוראים לו... The Spanish Fly, או משהו כזה, אני לא זוכר את הביטוי הבדויה, כי ראיתי את זה לפני שבועיים, וכאילו, הוא מדבר על איך אפשר להכניס משהו, איזשהו משקה לקוס, ואז היא לא זוכרת את מה ש... ספציפית מדברים על, על סם אונס.
What the fuck?
עכשיו, יש נשים שממש לקחו מהיד שלו את הסם בהסכמה, אבל הם אמרו, שמחנו עליו, זה ביל קוסבי, זה האבא של ארצות הברית, וזה מראה כמה הוא ניצל את המעמד שלו, גם אם זה לא קלאסי של סיממו אותי כשלא שמתי לב בשתייה, זה מראה כמה הוא ניצל את המעמד שלו.
טוב, אתה מציין את ה-obvious, כאילו. אתה לא חייב, אתה לא חייב להקוט מישהי ולנוס אותה בכוח כדי ש...
כן.
לא, לא.
אז מראים המון נשים מתלוננות, המון, כמות עצומה, ואיך שהם בוחרים להראות את זה מבחינה ויזואלית, זה הם שמים אותם בקטן, אחת צמוד לשנייה, את הפרצופים שלהם תוך כדי שהן מדברות. וזה כל כך חזק, האימג' הזה, כשעושים כזה דבר...
כי יש שם אנשים.
כן, תצוגה מאוד חכמה, ואנשים באות, והכל רעיונות, כמעט הכל זה חומרים מקוריים שבאים להתראיין, וחומרים ישנים שמראים אותו מדבר על המון המון דברים שהיום את קולטת אחרת. למשל, הם מראים פרק ישן של משפחת קוסבי, שהוא אומר, יש ברוטב שאני מכין של הברביקיו, משהו מיוחד שגורם לזוגות להביא ילדים. כי הוא מדבר על הילדים שלו, שעוד מעט יהיו לו נכדים, בעקבות הרוטב המיוחד של הברביקיו. ואז, ברגע קריפי במיוחד, אחד מהילדים היותר קטנים, טועה מהרוטב ומסתכל על איזה ילדה, וזה... זאת אומרת, אתה אל תיגע ברוטב. ואז שואלת אשתו, אם היא רוצה, אחרי שהיא אכלה מהרוטב, את רוצה לעלות לחדר, את רוצה זה?
נורא.
כאילו, בפרשנות החדשה, זה היה נורא, והם מראים את זה למרועיינים, והם מזדעזעים תוך כדי, אומרים, איך לא הבנו את זה בזמן אמת? אבל את לא היית חושבת על זה בזמן אמת, פשוט בתוך הקונטקסט של היום, מאוד קשה. אז כמה שבביתי, כידוע, יש את ה-DVD של משפחת קוסבי, וכידוע, אין לי, אני לא אמור לראות את זה, ואני באמת לא רואה את זה, כל הערך שה-DVD האלה נותנים, כי באמת, אני חושב שהוא כן מדבר על חינוך בצורה מעניינת, על איך לחנך ילדים, וכן יש מה ללמוד ממנו, כרגע בלתי אפשרי לצפות בפרקים הישנים. והם מדברים על נושא שאנחנו דיברנו עליו, גם בהקשר של קוסבי, של מה קורה לאומנות של אדם כזה. כאילו, איך את אמורה להתייחס לאומנות שלו? והם מעלים את השאלות האלה. הם לא מגיעים למסקנה חד משמעית, אבל אני אוהב את הדיון על זה. זה דיון שאנחנו ניהלנו קצת, אבל מאוד חשוב לנהל אותו.
זה חשוב, ואני לא יודעת גם אם יש לזה שורה תחתונה כל כך.
נגיד כשג'נט ג'קסון, אם אני חוזר לדוקומנטרי שלה, מספרת שהיא איבדה את החוזה שלה עם קוקה קולה, ומראים אותה במעמד החתימה, כאילו במעמד המסע ומתן, לא במעמד החתימה, היא איבדה את החוזה אחרי שיצא הסיפור שלו ב-93 לדעתי, זה היה עם ילד שהתלונן שהוא פגע בו, ומייקל ג'קסון שילם כסף, אז היא אומרת, לדעתי זה לא קרה. מייקל היה לו קשה עם כל התעודה הציבורית, אבל ברגע שהוא שילם את הכסף, קוקה קולה אמרו לי, תודה רבה, ואנחנו לא מעוניינים בשירותייך. אז היא מספרת על ההשלכות של המעשים, או הלא מעשים שלא עליה,
כן.
זה מרתק ברגע הזה. אבל כן. זה חיבר מאוד בין שני הסרטים האלה, של קוסבי, של מייקל ג'קסון, של מה זה לרדת, של ג'נט, יותר נכון, של מה זה לרדת מהגדולה שלך. וכמובן הם דיברו על האירוע של ג'נט ג'קסון בסופרבול, אבל הם דיברו על זה יותר מדי, עמו מדי, לא מספיק. אני מאוד ממליץ על התוכנית על קוסבי.
אני לא יודע את זה בשום.
זה עולה בשני הערוצים הדוקומנטריים. זה עולה גם בהוט וגם ביס, בערוצים הדוקומנטריים שלהם. זה משהו מטריד, ואני אני 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 ערכתי אותו, הוא היה דמות בשבילי, זה היה מאוד קשה לצפות. הם גם אומרים דרך אגב שלדעתם הכותבים של אחת מהסדרות שלו כתבו לו את הדוקטורט בחינוך.
מה?
הוא דוקטור
לחינוך. מה זאת אומרת?
לדעתם הוא לא כתב את עבודת הדוקטורט שלו.
טוב.
הם חושדים בו, הם לא יכולים להגיד את
זה. ובוא, זה עדיין יהיה, זה יהיה הקל במעשיו כנראה.
זה להוסיף עוד רובד על כל הדבר הזה.
כן, זה פשוט, ביחס לדברים האחרים, זה בסדר.
טוב, המון יומן צפייה, חדשות יהיו קצרצרות, אני מתנצל על העריכות, אבל זה דברים ששקעו בי, שני הדוקומנטרים האלה.
כל אחד בדרכו האחרת לגמרי.
טוב, יצאו היום המועמדויות לאוסקר, אני ממש לא הולך לעבור עליהם, אני רק אגיד שקרה דבר אחד שאף פעם לא קרה בתולדות האוסקר, ואנחנו בטקס ה-90 ומשהו, שני זוגות של בני זוג, מועמדים בכל הקטגוריות של שחקנים. זאת אומרת, שחקנית ראשית, שחקן ראשי, שחקנית משנה ושחקן משנה, הם בני זוג. חבייר ברדם, פנלופי קרוז, שהם בני זוג.
על מה? על מה?
אני זכר תכף, אבל חבייר ברדם על הסרט של לוסי.
איזה מגניב זה?
כן. זה, כאילו, זה כיף להגיע לטקס, גם כאילו. אני יכול להגיד לך שיש זוג שזכה באמי באותה שנה. ברדלי ויטפורד, מהבית הלבן, ג'וש מהבית הלבן, ואשתו באותה תקופה, ג'ן קזמרק.
מה
מהבית
הלבן? מה עם סיפורה של שפחה?
אבל באותה שנה הוא כבר היה גרוש מאשתו.
הוא כן בסיפורה של שפחה?
הוא בסיפורה של שפחה.
נכון?
כן, כן. אבל כשהוא היה בבית הלבן, הוא היה בבית הלבן, אשתו, ג'יין קזמרק, הייתה במלקום באמצע, ושניהם זכו. אז זה כבר קרה, דברים כאלה בעולם. אז פה באוסקר אמרנו, חבייר ברדם ופנלופי קרוז, וקירסטן דאנסט, ובעלה ג'סי פלמונס.
אוי, אבל הוא לא שחקן פח?
את יודעת, דיברנו, אני מנסה להיות עדין, אבל דיברנו בעבר על הפערים לפעמים, בין איך שבת הזוג נראית לבין הזוג נראה.
כן.
הם קצת לקחו את זה קשה מדי, את הפער הזה. זה פער שאני לא יודע איך מגשרים. אולי הוא בן אדם
מדהים. אבל כנראה מגשרים.
אולי הוא בן אדם מדהים.
אולי?
לא נתן רושם כזה, אבל אולי. לה ויקטור תסתיים בעונה הקרובה השלישית, היא תצא ביוני, והחדשה האחרונה.
נו.
הכנתי אותך לפני שהתחלנו.
נו, נו, נו. נו.
סדרה חדשה שאדם ברודי יצטרף לקאסט אליה, קוראים לה, כן, פליישמן עושה בעיות, הוא לא פליישמן, אבל הוא הצטרף, ושאר השחקנים שם הם ג'סי אייזנברג, ליזי קפלן וקלר דיינס.
אתה יודע איך אני אוהבת את ליזי קפלן?
אני יודע, ואת קלר דיינס.
וואו, 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 וואו.
אמרתי לו שהחדשות יהיו טובות.
אני חשבתי שזה הולך כמובן לכיוון של ריס ויטרספון, כי האישה כאילו לא מסיקה לעבוד, אבל... אני מרוצה גם מזה.
תקשיבי.
וואו.
אני לא רואה איך לא תצפי. לא רואה את האפשרות הזאת. תראי את הקאסט הזה. זה לא יקרה. אני לא זוכר כרגע את הסיפור, אבל...
על מה הסדרה?
אני אשלח לך. זהו, אני יכול להקריא לך תוך כדי, כי זה כמובן מרוב התרגשות כמובן לא רשמתי.
רק שזה משהו... אני מקווה שזה משהו כיפי ולא כאילו סופר מוזר או כזה...
אז אייזנברג...
שיהיה משהו שאני רוצה לראות.
אז ג'סי אייזנברג משחק מישהו בין 40 ומשהו, ג'סי אייזנברג הוא בין 40 ומשהו דרך אגב, שזה גם לא נקלט.
מה?
אבל כן, בדיוק.
זה מוזר ברמות.
אז הוא משחק בחור בין 40 ומשהו, שבוחר להשתמש באפליקציות של ה... לעולם אפליקציות הדייטים, אחרי שמעולם לא הייתה לו הצלחה, לפני שהוא התחתן ולמד רפואה, אז הוא כאילו מנסה להיכנס לעולם שהוא לא מכיר בכלל, דיינזי, אשתו לשעבר, שנעלמה והשאירה אותו עם הילדים, ולא ברור אם היא תחזור.
אוקיי.
וכל האחרים, חברים מסביב.
וואו, אני רוצה לראות את זה.
יש לזה פוטנציאל ממש טוב.
אפילו לא צריך שם את ריס ויטרספון.
את מוכנה לבטר לה.
זה עד כמה יש לזה פוטנציאל. לא, מי צריך אותה? מה היא תעשה שם? היא לא יכולה לתרוב כלום.
אז רק עכשיו הוסיפו את אדם ברודי לקאסט, אז אני לא יודע מתי זה יתחיל להיות מצולם, ומתי זה יצא, אני מניח שלא נראה את זה, לא בשנת הטלוויזיה הזאת, בוא נגיד את זה ככה, לא עד מאי, אבל נחיה ונראה.
אם אפשר עד מאי, אז בבקשה, תהיו על זה, למה אני כרגע...
זה עניינים.
אני בתקופה שאני לא ממש רואה משהו, אז...
אבל איזה פוטנציאל לסדרה, הקאסט הזה, הסיפור...
מדהים, אין לי מה לומר.
יהיה נחמד. אז אנחנו נגיד שיש לנו... נגיד שיש לנו...
דברים.
ספוטיפיי. אפשר למצוא אותנו בפודקאסטים של אפל, ואתם מוזמנים לדרג אותנו.
יאללה, ביי.